אנחנו במגילה דף בית עמוד בית, בשורות הרחובות, השורה הרביעית, סוף השורה, מניתין דלא כי הייתנה. אנחנו אמרנו במשנה שלנו שהכרכים המוקפים חומה ממות יהושע בן נון, נכון? מוקפות חומה ממות יהושע בן נון, הם קוראים בתתוו. אז המשנה שלנו היא בניגוד לשיטה של רבי יהושע בן קורחה, רבי יהושע בנו של רבי עקיבא הקרח. מנית אינדלוקיה היא טענה. המשנה שלנו היא בניגוד לשיטה הזאת. לטניה כתוב בברייתא, רבי יהושע בן קורחה אומר, כרכין המוקפין, שנחכה לך, אתה מביא גמרא?
לא, לא,
שבת שלום. מנית אינדלוקיה היא טענה. המשנה שלנו היא לא כמו שיטת הברייתא דטניה, רבי יהושע בן קורחה אומר, כרכין המוקפין חומה ממות אחשוורוש, קוראים בחמישה עשר. אז בברייתא יש לנו את שיטת רבי יהושע בן קורחה, שדווקא אלה מוקפין ממות אחשוורוש, קוראים בתתוו, לא אלה ממות יהושע בן נון, כמו המשנה שלנו. כידוע הלכה כמשנה שלנו. מייטיימן רבי יהושע בן קורחה, רבי יהושע בן קורחה אומר, כי שושן. ההיגיון הוא שאנחנו הולכים כמו שושן. הרי איפה היה הנס שנלחמו עוד יום? בשושן. מה שושן מוקפת חומה ממות אחשוורוש וקורין בחמישה עשר? אף כל שמוקפת חומה ממות אחשוורוש קורין בחמישה עשר. ההיגיון אומר שאם הולכים להתקין שקוראים את המגילה בחמישה עשר, זה יהיה זכר לנס שהיה בשושן. אז מה מיוחד בשושן? שהיא מוקפת חומה ממות אחשוורוש, לא ממות יהושע בן נון. היא לא הייתה מוקפת חומה ממות יהושע בן נון. אז אם נגדיר את זה לפי הקפת חומה, זה צריך להיות כמו שושן בהגדרת הקפת החומה. ותנא דידן, מה היתימי? מה ההיגיון של התנא של המשנה שלנו? ילף פרזי פרזי. אמרנו שהרי יש דין כזה של היקף חומה. יש כזה דין כבר בבתי ערי חומה. אז הגמרא אומרת ככה. התנא שלנו אומר, כתיבך הכתוב במגילת אסתר. על כן היהודים הפרזים היושבים בערי הפרוזות עושים את יום 14 לחודש אדר, שמחה ומשתה ויום טוב ומשלוח מנות איש לרעהו. אז הפסוק מתאר שאלה ללא חומה, הם נקראים פרזים, כן? הם חוגגים ב-14. וכתיב אתם, וכתוב בכיבוש יהושע, שהוא חבש כל אלה ערים בצורות בכיבוש של משה רבינו, כשהוא כבש את עבר הירדן, כמה ימים לפני שהוא מת, ואז יהושע הניג את בני ישראל לתוך ארץ ישראל, אז באותה שנה כתוב שהם כבשו את כל עבר הירדן, כל אלה ערים בצורות חומה גבוהה, דלתיים ובריח, לבד מערי הפרזי הרבה מאוד. יש קודם את מניין הערים שהיו מוקפות חומה באותה שנה, חוץ מזה היו פרזים הרבה מאוד. זאת אומרת, באותה שנה שמת משה ויהושע נכנס לכבוש את ארץ ישראל, ישנו פסוק שמתאר ערים פרזות. ישנו פסוק במגילה שמתאר ערים פרזות. אז אנחנו לומדים. מה להלן ממות יהושע בן נון, כמו שהפרזי שכתוב בתורה הוא ממות יהושע בן נון, אף כאן בתקנה של המגילה, ההגדרה היא ממות יהושע בן נון. מה? בסדר? אומרת הגמרא, בישלמה רבי יהושע בן קורחה לא אמר כתנא דידן, אני מבין למה רבי יהושע בן קורחה חולק על התנא שלנו לפרזי פרזי, הוא לא לומד את הגזירה השווה הזו. לא היה לו מסורת כזו ללמוד גזירה שווה כזו. אלא תנא דידן מיתיימה לא אמר כרבי יהושע בן קורחה, אבל התנא שלנו, למה הוא לא אמר כמו רבי יהושע בן קורחה? אומרת הגמרא, מה השאלה? מה הייתה עם הדעית לפרזי פרזי? מה זאת אומרת? היה לו מסורת לדרוש את הגזרה השווה הזו. בגלל זה הוא לא אמר כמו רבי יהושע בן קורחה. הכי כמה, אומרת הגמרא, לא, אני התכוונתי לשאול אחרת. אלא שושן דעבדה כמן. שושן כמן. איך שושן חוגגים את פורים? הרי הנס היה בשושן. ושושן עצמה, העיר שושן, לא הייתה מוקפת חומה ממות יהושע בן נון. זה מה שהוא התכוון לשאול. אלא תנא דידן, מה איתנה? למה לשיטתו שושן, מה הם עושים? לא כפרזים ולא כמוקפין. אי אפשר לומר שעיר פרזית, שהרי בשושן היה נס, שנלחמו עוד יום. אז לא הגיוני שבמקום עיקר הנס לא יחגגו את הנס של תוספת מלחמה. ואילו ההגדרה הלכתית היא שזה צריך להיות מוקף חומה ממות יהושע בן נון, הרי שושן לא מוקפת חומה ממות יהושע בן נון. אמר רבא ואמרי לה קדי, או שזה היה רבא שאמר את זה, או שזה נאמר סתם בבית מדרש. לא. כן. אומרת הגמרא, שני שושן, הועיל ונעשה בנס, אתה צודק. באמת, סתם ככה, זה לא לפי הקריטריון ההלכתי, אלא מאחר ועצם הנס נעשה שם, שהיה להם עוד יום להילחם, אז הם קבעו לדורות שבשושן עצמו הם קוראים בתתווה. ביש למלטן הדידן, היינו דכתיב, מדינה ומדינה ועיר ועיר, הפסוק הרי מתעד. שוב, מאיפה, מה אתה מצטט לי?
ליקוטי רשי, אז הוא אומר, יש בגיטין גם, ואמרי להקדי, הוא אומר שם חכם.
אוקיי, אני שומע. תודה רבה.
זכרתי משהו בזה.
שכוח. אומרת הגמרא, ביש למלטנא דידן, היינו דכתיב מדינה ומדינה ועיר ועיר. הפסוק הרי אומר שהימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור, משפחה ומשפחה, מדינה ומדינה ועיר ועיר. מה החילוק הזה מדינה ומדינה ועיר ועיר? מדינה ומדינה זה לחלק, כי צריך לחלק בין מוקפין חומה ממות יהושע בן נון למוקפות חומה ממות אחשוורוש. שלפי התנא של המשנה שלנו, רק אלה שמוקפות מימי יהושע בן נון חוגגים את פורים בתתבב. אני מבין. עיר ועיר, נמי, לחלק בין שושן לשאר העירות, כי יש עיר אחת שיוצאת דופן מהמדינה ומדינה. אמרנו כלל, רק מדינה שמוקפת חומה מימות יהושע בן נון קוראת בתתבב, ואז צריך להיות כתוב שוב, עיר ועיר, ללמדתי שבכל זאת יש הבדל בין כל הערים שהן פרזיות, לעיר אחת, שהיא לא מוקפת חומה ממות יהושע בן נון, ועדיין היא קוראת בתתווה, דהיינו שושן. ברור? אלא לרבי יהושע בן קורחה, אבל לפי רבי יהושע בן קורחה, בשלמה מדינה ומדינה לחלק בין שושן לשאר העריות, העיירות. אני מבין שאני צריך לחלק בין המדינות כמו שושן, שהן מוקפות חומה ממות אחשוורוש, לשאר העיירות. אבל אלא עיר ועיר למה יעתה? למה צריך להיות כתוב גם כן עיר ועיר? איזה עוד חלוקה יש? אמר לך רבי יהושע בן קורחה, ולתנא דידן מניחא, מה זאת אומרת? לפי שיטתך זה מסתדר? כיוון דהיד לפרזי פרזי, מדינה ומדינה למה לי? למה לשיטתך צריך להיות כתוב מדינה ומדינה? לעשות חילוק בין המוקפות חומה ממות יהושע לאלה שלא מוקפות? את זה אתה לומד מהגזרה שווה לשיטתך. אז גם לשיטתך אתה לא צריך את המדינה ומדינה. זה שאתה עושה חלוקה בין אלה מוקפות חומה ממות יהושע לאלה שאינה מוקפות ממות יהושע, זה אתה לומד מזה שכתוב פרזי, ולך יש גזרת שווה, פרזי פרזי, ממי יהושע בן נון. אז למה לשיטתך כתוב מדינה ומדינה? אלא קרא לדרשה ודעתה. הפסוק הזה צריך לדרוש אותו בצורה אחרת, וכדרבי יהושע בן לוי ודעתה. זה בא לדרשה שרבי יהושע בן לוי לימד אותנו, רבי יהושע בן לוי אמר, קרח בכל הסמוך לו, בכל הנראה עמו, נידון כקרח. רבי יהושע בן לוי לימד שלא רק בתוך החומות של ירושלים, העיר העתיקה שהיא מוקפת חומה ממות יהושע בן נון, לא רק שם קוראים בתתוו, אלא גם מה שסמוך לו וגם מה שנראה עמו, ובגלל זה כתוב מדינה ומדינה, בין מדינה מוקפת חומה, בין שאינה מוקפת חומה, בעיר ועיר, שרואה את המקום שהוא מוקף חומה ממות יהושע בן נון, גם הם קוראים בתתוו. זה הדרשה שאנחנו לומדים מזה שכתוב עיר ועיר. ללמדתי שעיר שסמוכה למדינה, גם שהיא עצמה לא הייתה מוקפת חומה ממות יהושע, כי היא קוראת בתתוו. למה אנחנו פה בקטמון קוראים בתתוו? לא היה פה חומה, אלא זה או סמוך או נראה. אומרת הגמרא, אנחנו בעצם, הדין הזה של רבי יהושע בן לוי, נרחיב עליו בדף ג' עמוד ב'. אבל הגמרא בשלב הזה, רוצה שנייה להרחיב על דברי רבי יהושע בן לוי, עד כמה? עד כמה זה נחשב סמוך? אמר רבי ירמיה ויתמר רבי חייא בר אבא, כמחמתן לטבריה מיל. המרחק הוא כמו המרחק מחמתן לטבריה, דהיינו עד מיל. עד מיל זה נחשב סמוך. אומרת הגמרא, ולימה מיל? למה רבי חייא בר אבא היה צריך לומר לי, כמו מחמתן לטבריה מיל? תאמר לי רק, מיל. שאלתי אותך שאלה, התשובה היא מיל. מה אתה צריך לומר לי, כמו מחמתן לטבריה, דהיינו מיל? אומרת הגמרא, הקמש מלן, מה שהוא בא ללמד אותך זה, תשיעור עד מיל, כמה הווי. אם אתה לא בטוח כמה זה מיל, אני אומר לך כמה זה מיל. כי מחמתן לטבריה, לך תמדוד מחמתן לטבריה, תדע, זה בדיוק, זה מיל. אוקיי, מה ראינו עד פה? בוא נעשה סדר. הבנו שבמשנה שלנו כתוב שדווקא ערים מוקפות חומה ממות יהושע בן נון קוראים בתתוו. בברייתא כתוב שרבי יהושע בן קורח אומר שזה הולך לפי ימי אחשוורוש. מוקף חומה ממי אחשוורוש קורא בתתוו. אמרנו שהתנא שלנו דורש זירה שווה פרזי פרזי, ולרבי יהושע בן קורח לא היה את זה במסורת. לפי התנא שלנו הסיבה ששושן קוראת בתתוו זה יוצא מן הכלל, כי שושן נעשה בה נס. עד פה אנחנו יחד? לא. הלאה? אנחנו באמצע סיכום. בואו שנייה נסיים את הסיכום. מה אז נדון שלו? הדבר השני שאמרנו זה למה כתוב מדינה ומדינה ועיר ועיר? ניסינו לומר שלפי התנא שלנו זה מסתדר טוב, בסוף זה לא מסתדר טוב. ואמרנו, מדינה ומדינה זה לחלק בין מדינות שמוקפות חומה לאלה שאינם. אלה שמוקפות חומה קוראים בתתוו, אלה שאינם קוראים ביודלד. למה כתוב עיר ועיר? לפי התנא שלנו, וככה גם לפי רבי יהושע בן קורחה, ללמד אותי שהערים שסמוכות ונראות עד מיל עם העיר או המדינה שהיא מוקפת חומה מימי יהושע בן נון, גם הם קוראים בתתוו. זהו, זה הסוגיה עד פה. כן, אני איתך דוד. כי שם נעשה הנס. אז אם אני הולך לעשות חילוק לזכר הנס שהיה עוד יום להילחם בשושן, אז אני עושה נס לפי הזמן שנעשה הנס. אבל אז זה לא יהיה ניכר בכל העולם. זו שאלה טובה.
ישוע בן נון, אני יכול להבין, יש לזה המון דרשות, למה זה בתקופה, למה גם בתקופת הכיבוש היו ככה או ככה,
בסדר.
והיו עוד הרבה...
שאלה טובה, הלאה, אני לא נכנס לזה, הלאה, אומרת הגמרא, ואמר רבי יומי אבי תמר רב חייא בר אבא, ברגע שציטטנו ציטוט אחד בשם רבי יומי אבי תמר רב חייא בר אבא, עכשיו אנחנו נצטט עוד ציטוטים. מנצפח, אלה האותיות הכפולות, יש מם סופית, נון סופית, צדי סופית, פי סופית, חף סופית, אז הוא לא אומר את זה כסדר, הוא היה בעצם צריך לומר כמה נצפ, כמה נפץ, זה לפי הסדר, כמה נפץ. למה הוא אומר מנצפח? כי הוא צריך לומר, הצופים אמרו, הנביאים שנקראו צופים, ומנצפח זה נשמע כמו צופים, אז בגלל זה הוא מסדר את זה לפי הסדר הזה. צופים אמרו, הנביאים הם אלה שהתקינו את האותיות הסופיות. ותסבירה, מה באמת? הנביאים המציאו צורה חדשה לכתוב את האותיות בתורה? והכתיב אלה המצוות שנביא רשאי לחדש דבר מעתה, שמעתם? כתוב בסוף ספר ויקרא. אלה המצוות אשר ציווה השם את משה אל בני ישראל בהר סיני. זה בא ללמד אותי, אלה אין להוסיף על התורה. מפה המקור לזה שאתה לא יכול להוסיף עוד מצווה. מה? טוב, אז הגמרא שואלת, איך יכול להיות שהנביאים ישנו את הכתב שבתורה? הרי אסור לחדש דברים חדשים. ועוד, האמר רב חיסטה, רב חיסטה לימד אותנו שהמנים והסמך שבלוחות בנס היו עומדים. שאלה טובה, תסתכל על תוספות שם, המאירי שם, הרשב"א פה, תסתכל על הראשונים, פה ושם מדברים על זה. אחר כך, הוא יסביר. רב חיסדא אמר, פלוחות הרי חרטו את האותיות, האותיות היו חרוטות. עכשיו, אם אתה עושה חריטה של עיגול שלם, אז האמצע ייפול. אז המם סופית והסמך ייפלו. אז אם אתה אומר לי שהנביאים, הם חידשו את המושג הזה של מם סופית, אז מה רב חיסדא בא ואמר לי שהמם היה מונח בנס, המם והסמך?
היום שיטה אחרת, שסמטה חריטה,
עדיין יש בפנים.
לא, זה חרות על הסוף. תחשוב שאתה כאילו עבר, עבר משני הצדדים.
מזה ומזה הם כתובים. כך כתוב בתורה.
זה גם היה נס, כי יוצא שני רואים את זה
מכל כך. זה גם נס אחר, כן.
אומרת הגמרא, אין מאבא הבו. אתה צודק, באמת, היה להם מם סופית, היה להם נון סופית, כל זה היה קיים. ולא אבו ידי, היה באמצע טבעה והיה בסוף טבעה. מה שקרה זה שלא ידעו איזה שייך באמצע ואיזה בסוף. מם סופית באמצע או מם סופית בסוף. ואתו צופים ותקינו. אז באו הנביאים והתקינו, פתוחים באמצע טבעה וסתומים בסוף טבעה. אמרת גם, מה זאת אומרת? הנביאים ישנו משהו? הם יחליטו איך כותבים? סוף סוף אלה המצוות שאין נביא עתיד לחדש דבר מעתה. משה רבינו אמר שאי אפשר לחדש דברים חדשים. אז מה, הם יחדשו בכתב איזשהו דין חדש? איפה המם סופית ואיפה המם הלא סופית? אלא, לא, לא, לא. מה באמת הלך? שכחו. מה שקרה זה שהסופרים התחילו להתבלבל. איפה כותבים מם סופית ואיפה כותבים מם פתוחה? הגיע מצב ששכחו איך לכתוב באמת, וחזרו ויסדו מה שהנביאים עשו, זה מחדש התקינו את מה שבאמת היה הדין ממי משה רבנו, שהאותיות הסופיות, המנצפח הסופיים, הם יהיו בסוף התיבה, והקצרים הפתוחים הם יהיו באמצע התיבה. טוב, אז סגרנו את הציטוט הזה של רבי חייא בר אבא, רבי ירמיה ויתם רבי חייא בר אבא. עכשיו ציטוט חדש. ואמר רבי ירמיה ויתמר רבי חייא בר אבא, תרגום של תורה אונקלוס הגר אמרו מפי רבי אליעזר ורבי יהושע. זאת אומרת, הוא למד אצל רבי אליעזר ורבי יהושע, הם גם היו רבותיו רבותיהם של רבי עקיבא, תלמידים של רבי יוחנן בן זכאי, ואונקלוס הגר גם למד אצלם. אז הוא כתב את התרגום על פי מה שהוא למד מרבי אליעזר ורבי יהושע. תרגום של נביאים, יונתן בן עוזיאל אמרו, שהוא היה תלמיד של הלל, מפי חגי זכריה ומלאכי, ואנחנו ראינו בסדר הקבלה של המאירי, שכשכתוב מפי חגי זכריה ומלאכי, אין הכוונה שהוא עצמו שמע את זה מפיהם. היה מסורת מאז חגי זכריה ומלאכי, וכשיונתן בן עוזיאל כתב את התרגום של נביאים, נזדעזע ארץ ישראל 400 פרסה על 400 פרסה. יצאתה בת קול ואמרה, מי הוא זה שגילה הסתרי לבני אדם? הרי בדור של יונתן בן עוזיאל, זה הדור של בית שני, כבר לא היה נבואה, רק היה בת קול שפתאום הייתה מופיעה. עמד יונתן בן עוזיאל על רגליו ואמר, אני הוא שגיליתי סתרייך לבני אדם. גלוי וידוע לפניך או לפנייך שלא לכבודי עשיתי ולא לכבוד בית אבא, אלא לכבודך עשיתי, שלא ירבו מחלוקות בישראל. כדי שהפסוקים יהיו ברורים, שלא יהיה מחלוקת האם כוונת הפסוק כך או אחרת, בגלל זה כתבתי את התרגום לכבודך, כי זה לא כבוד שמיים שיהיו מחלוקות בהבנת הפסוקים.
רגע, הרמית זה גם עכשיו שרה מדושן, כי
במידה מסוימת, במידה מסוימת זה היה השפה שהם דיברו, זה היה השפה של אברהם אבינו דיבר.
מה, הרמית?
כן,
זה השפה שהם דיברו מאז למה.
אוקיי. בסדר? לא הבנתי? הם לא המציאו את זה. הם החזירו את מה שהיה עוד מימי מתן תורה.
זה היה?
זה היה, זה התשובה הסופית של הגמרא. ששכחו, כן. היה מצב שהסופרים התחילו להתבלבל. נכון, אבל אנשים התחילו להתבלבל כשהם כתבו ספרי תורה. היו כותבים ספרי תורה חלק ככה, חלק ככה. כן, ברור? אל תשכח שפעם כל יהודי היה כותב לעצמו ספר תורה. זה לא כמו שהיום שיש מומחים שהם סופרי סתם. פעם כולם היו כותבים ספרי תורה. אז העמך...
אני אשכח דבר כזה, מה? לא היה הפסקה של שכתבו ספרים.
אם אפילו תלמיד חכם שלא למד, הגיע למצב שהוא קרא את הפסוק, החודש הזה לכם, החרש היה ליבם, איך נשתכח ממנו?
אחרי שהיה ליבם,
מה שקרה. כן, זאת אומרת, בן אדם שלא לומד, יכול להיות בבל. אני ישבתי, הייתי כמוך, שיעור אחרי, שנה אחרי ישיבה. ואני הלכתי ללמוד בישיבה לאותה שנה, וחבר טוב מאוד הלך לאוניברסיטה באותה שנה. כעבור שנה וחצי, כאילו שיעור ב' באמצע השנה, הזמנתי אותו לשבת וללמוד יחד. הוא בא לישיבה ופתחנו חומש רש"י, והוא לא זכר איך לקרוא רש"י. וזה בחור שאני, אנחנו יחד למדנו בישיבה. 4 שנים שנינו נבחנו על חומש רש"י כל שבוע. זאת אומרת, כל שבוע הוא למד את כל הרש"י על הפרשה. וכך היה בתיכון שלמדתי. ובכל זאת, שנה וחצי שהוא עסוק באוניברסיטה, שכח. ישמנו לקרוא חומש רש"י, לא ידע לקרוא חומש רש"י. אני אומר לכם, עיניי ראו ולא זר, הוא בן אדם מאוד אינטליגנטי, לא טיפש. בן אדם שלא מתאמן במשהו עלול לשכוח, בן אדם שכל הספרי תורה שלהם הרי היו, האנשים היו כותבים לעצמם. אז מאוד שייך שאתם רואים שהיו אנשים שלא יכולו לקרוא את כל המגילה לעצמם. מה ראינו במשנה? בני כרכים צריכים שבן עיר יקרא בשבילם. אז מספיק שיש אחד שהוא רב הכרך, הוא לא יודע, הוא רב הכפר, הוא לא יודע מי יודע מה הרבה. אז בסדר, הוא מתחיל לכתוב, והוא לא זוכר בדיוק, ככה, ככה. תשמע, אני הלכתי לקהילה אחת, איפה שאף אחד לא ידע כלום. אז היה אחד שהם כיתרו אותו כרב, אבל הוא לא ידע כלום גם כן. אבל הוא ידע יותר מהם. אז הוא היה קורא בתורה. אתה יודע איך הוא היה קורא בתורה? הוא פתח ספר תורה ומסתכל בחומש. זה היה קריאת התורה שלו. ככה, 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 אבל הרוב הוא קרא מהחומש, לא מהספר תורה. ואני הייתי בעוד קהילה איפה ש...
איפה זה היה הסיפור הזה?
אני לא רוצה לגלות איפה זה היה. אבל הגיע אלינו למכון מאיר בחור שלא היה בטוח אם הוא מאמין בשם, ולא ידע ממינו ומשמאלו ללמוד תורה. אבל בקהילה שלו האחרים לא ידעו כלום, והוא ידע קצת יותר מכלום. אז הם מינו אותו רב אחראי על כל הכשרות של הקהילה. אני מדבר איתך על עיר אחת באירופה. אז מה הוא ידע? כלום. והרב שהיה אחראי עליו לא היה מסוגל לקרוא שורה אחת בגמרא ישר. כאילו הוא היה הרב משנה רק אחרי על כשרות. אז מי הרב שעליו? אני גם מכיר אותו. אז אנחנו רגילים לארץ, אפשר יש תמידי חכמים. אבל יש מקומות בעולם, וככה בארץ היה בזמנו, שיש אנשים שהם יודעים יותר מכל אחד אחר. הוא יודע אשרי בעל פה, אחרים לא יודעים לקרוא אשרי, הם לא יודעים לקרוא עברית. אז הוא רב העיר, מה נעשה? אתם צוחקים. יש קהילה אחת במרכז ארצות הברית שלקחו כרב בחור שלא ידע כלום, לא ידע לפתוח שולחן ערוך, אבל דבר אחד הוא ידע, לפתוח קיצור שולחן ערוך, ולהרים טלפון לאויו. אז הוא כל פעם היה מתקשר לאויו ושואל אותם איך אני מקים בית מטפחיים כשר, ואיך אני זה כשר וזה כשר. הכל הוא קיבל הנחיות, הכל הוא התקשר לרבנים אחרים, על פי מה שהם אמרו לו, כך הוא הקים את הכל. אבל למה הוא הקים קהילה על תפארת? כל הכבוד לו. הוא לא תמיד חכם, בסדר. אתה מבין שבן אדם כזה יכול להתבלבל בין מם סופית למם לא סופית. בכל העולם.
מאה אחוז.
נכון. אז מה תעשה? אז הכפרים, גם כן, כל אחד כתב ספר תורה, זה אומר שהוא ידע בהכרח איפה המם סופית, יכול להיות שארבע שנים הוא לא התעסק בזה, פתאום הקהילה רצתה לכתוב ספר תורה, אז הוא אמר, אני יודע, תשלמו לי, אני אעשה את זה. בסדר, הוא התחיל לעשות. הדברים לא היו מסודרים כמו היום. הגמרא מספרת שהיה אחד שקם בקהילה שלו והודיע שצריך לשחוט דגים. הודיע, צריך לשחוט דגים. אז הגמרא, אז החכמים שלחו אליו ואמרו לו, שמע, או שאתה מפסיק או שאנחנו נותנים לך מכות. אין כזה הלכה, אתה לא יודע מה שאתה מדבר. אבל הוא התחיל לדרוש את זה, בקהילה שלו לא זרקו אותו. בסדר? אז מה נעשה? בסדר, לא היה שליטה. הלאה. אז אומרת הגמרא, ביקש לגלות תרגום של כתובים. יונתן בן עוזיאל רצה לכתוב תרגום של כתובים. יצתה בת קול ואמרה לו, דייך, לא רוצים, עד כאן. מי טיימה? משום דאית בי קץ משיח. שבספר דניאל כתוב מתי המשיח יבוא, ולא רצו שהוא יגלה לכולם. רואים מפה שהוא ידע, הוא ידע לפרש את הפסוקים בדניאל. עכשיו, זאת אומרת שהתרגום, יש לנו תרגום על כתובים, אבל זה לא של יונתן בן עוזיאל. וכשאתם מסתכלים בחומשים שלכם, יש במקרות גדולות תרגום אונקלוס, ואז יש תף יוד, יש עוד תרגום, זה לא תרגום יונתן. אנשים הרבה פעמים אומרים, בתרגום יונתן בן עוזיאל על חומש. לא, יונתן בן עוזיאל לא כתב על החומש.
אפילו כתוב
יונתן ומודיע בחיפה. אז כנראה שזה היה תרגום ירושלמי, ובאיזשהו שלב מדפיסים כתבו תף יוד, ומישהו החליט שזה תרגום יונתן. כי פה בגמרא כתוב, הוא לא חיבר על תורה, הוא חיבר על נביאים. לא מבין בזה, לא יודע. ותרגום של, מה? כן, כן. לא זוכר. אומרת הגמרא, בתרגום של תורה אונקלוס הגר, אמרו, האם באמת אונקלוס הוא זה שאמר את התרגום על התורה? ואמר רב איקה ברבין, אמר רב חננאל, אמר רב, מהי דכתיב? כתוב שכש... כתוב שכשעזרא הגיע, אז ויקראו בספר בתורת האלוקים מפורש בשום שכל והבינו במקרא. אז אנחנו דורשים את המילים האלה בפסוק, ויקראו בספר בתורת האלוקים, זה מקרא. זאת אומרת, הם קראו את המילים שבפסוק, בסדר? קראו את העברית שבחומה שלנו. מפורש זה תרגום, זאת אומרת בימי עזרא כבר היה להם תרגום על התורה, קראו את זה אחר כך בארמית. ובשום שכל אילו הפסוקים, זאת אומרת שהיה פיסוק, איך מפסקים את הפסוקים, ויבינו במקרא אילו פסקי טעמים, זאת אומרת הנגינות, מה שאנחנו קוראים הטעמים, הטרופ, ואמרו לה אילו המסורת. אז אתה רואה שכל זה היה בימי...
מה זה מסורת?
אוקיי, משהו בכיוון הזה. משהו כזה. אומרת הגמרא, שכחום וחזרו ויסדום. אתה צודק. תרגום כבר היה קיים ממי משה רבינו, אבל זה שכחו את זה, ואונקלוס הגר חיבר את זה מחדש. טוב, מה ישנה דאורייתא דלא הזדעזעה? ועד הנביא הזדעזע. למה על התורה כל הארץ לא הזדעזע כשאונקלוס כתב את זה, ואילו כשיונתן בן עוזיאל כותב תרגום לנביאים כל הארץ הזדעזע? אומרת הגמרא, דאורייתא מפרשא מילתא, התורה הדברים שלה מפורשים, הם ברורים. דנביא איכא מילי דמפרשן ואיכא מילי דמסתמן. בנביא יש דברים שהם ברורים, אבל יש דברים שהם לא ברורים בכלל. אולי התרגום תכתיב, הנה דוגמה, כתוב בנביא בזכריה, ורשי בהתחלת ספר זכריה אומר לנו, רשי בהתחלת ספר זכריה אומר לנו שזה ספר שהוא כולו קשה לפרש. הוא אומר, אני אנסה לפרש, אבל הוא ספר שקשה לפרש. כתוב בספר זכריה, ביום ההוא יגדל המספד בירושלים כמספד הדד רימון בבקעת מגידון. כן, אז מה זה? ואמר רבי יוסף, אלמלא תרגם עדי קרא, לא ידען מה יקרא אמר. לולא התרגום, אין דרך להבין על מה הפסוק מדבר. אומר התרגום, ביומה הוא יסגי מספדה בירושלים, באותו יום יהיה מספד גדול בירושלים, כמספדה דאחה בר עומרי, כמו המספד של המלך אחיו בן עומרי, דקטל יתה דדרימון בן תברימון, שהרג אותו המלך הדדרימון בן תברימון ברמות גלעד. וכן, גם בפסוק כתוב הדד רימון. וכמיס בדד וכמיס בדד יושיהו ורמון תקטיל יתי פרוך הגירה בפקעת מגידו. זאת אומרת, זה שני הספדים. ההספד יהיה כל כך גדול כמו ההספד שהיה על ידי שהדד רימון הרג את אחיו, וכמו ההספד שהיה בבקעת מגידו על ההרג שיושיהו בר עמון. אז זה לולא התרגום, לא היינו יודעים שזה הפשט. הפסוק הרי אומר כמספד הדד רימון בבקעת מגידון, אלא מה התרגום מגלה לי? שזה שני דברים. כן, כתוב בפסוק, וראיתי אני דניאל לבדי את המראה, ואנשים אשר היו עמי לא ראו את המראה, אבל חרדה גדולה נפלה עליהם ויברחו בהיחבא. אז שוב, אנחנו על הפסוק הזה נצטט את רב ירמיה ויתמר רב חייא בר אבא. שמתם לב, לאורך כל הדרך זה הבסיס של כל הדיונים שלנו. מה נינו אנשים? מי הם האנשים האלה שעמדו יחד עם דניאל כשהוא לבדו ראה את המראה? אמר רב ירמיה ויתמר רב חייא בר אבא, זה חגי, זכריה ומלאכי. הנביאים האחרונים של ישראל, חגי, זכריה ומלאכי, הם עמדו יחד עם דניאל, הוא ראה את המחזה, הם לא ראו את זה, אבל הם פחדו מאוד וברחו בהיחבא. זה גם כן ציטוט שרבי ירמיה ויתמר רב חייא בר אבא. ברגע שהתחלנו ציטוט אחד, המשכנו עם עוד ציטוטים משמו. אומר, מה? אומרת הגמרא, אינו עדיף מיני דאיו עדיף מיניו. יש צעד שחגי זכריה מלאכי הם גדולים מדניאל, ויש צעד שהוא גדול מהם. אינו עדיף מיני, הם גדולים ממנו, דאינו נביא והוא לא נביא. הם הרי נתנבו לישראל, הקדוש והוא שלח אותם להעביר נבואה לעם ישראל, והוא לא, הוא ראה כל מיני מחזות, אבל הוא לא, אף פעם לא העביר נבואה לעם ישראל. אי הוא עדיף מניו, רואים שהוא גדול מהם, דאי הוא חזה את המראה הזה, הוא ראה, והנה הוא לא חזו, הם עמדו לידו והם לא ראו הנביאים האחרים. תאמר, אוקיי. וכי מאחר דלא חזו, אז אם הנביאים חגי זכריה ומלאכי לא ראו את המחזה, מה איתם הם הביטו? אז למה הם נבלו? הם לא ראו, נכון? אז למה הם פחדו? אף אגב דינו לא חזו, מזלי הוא חזו, הם לא ראו, אבל כל אדם יש לו נציג בשמיים שנקרא המזל שלו, אדמית למזלה, אז הנציג שלהם בשמיים ראה את המחזה ובגלל זה הם פחדו. אמר אבינה, שמאמינה, מזה אנחנו יכולים ללמוד, היי מן דמיבית. בוא נאמר, בן אדם יושב ופתאום הוא מרגיש בעליו, הוא לא יודע למה. אף על גב דאי הוא לא חזי, למרות שהוא עצמו לא רואה מה גורם לו להיבהל, מזלי חזי, כנראה שהמלאך המייצג אותו בשמיים רואה מה אמור לגרום לו לפחד. מה התקנתי? אז מה אמור לעשות? אז בן אדם פוחד והוא לא יודע ממה. אז מה שיעשה? לקרי קריאת שמה, שיקרא את השמה. ויקאי במקום התינופת, מה אם הוא במקום שמתונף, הוא בשירותים, הוא במקום שהוא לא יכול לקרוא קריאת שמה, לינשוף מדוך תארבע גרמידי, שידלג אחורנית ארבע דילוגים, ואם הוא לא מסוגל לדלג ארבע דילוגים אחורנית, אז מה שיעשה? לי מהכי, שהוא יאמר ככה, ובעצם הוא אומר את זה למלאך המוות, לשטן שאמור להיות, שאולי הוא שם, איזה דביתיו חי שמי נמיני, העזים שנמצאים אצל הטבח הם יותר שמנים ממני. לך אליהם, לך לעזים, הוא לא אומר סתם עזים, לעזים שאצל הטבח. הם יותר שמנים ממני, וזה כנראה לחש, זה לא איזשהו דבר רגיוני, זה לחש שאומרים שכנראה מועיל. אם אתה יכול לומר שמה ישראל תאמר, אבל מה עם בן אדם במקום מתונף שהוא לא יכול לומר? בן אדם יברח, מה זאת אומרת? אם בן אדם יכול, אם בן אדם מדלג על הרימון, האם שיאמר שמה ישראל?
כן, זה מקום עשרה. סתום את האב שלך, זה מקום עשרה.
לא יודע, שאלה טובה.
מה זה הפסוק הזה בסוף?
תוריד ככה, שלא יחרד לנו לחשוב.
לא השמעתי. מה, איזי דבית אבך? זה איזשהו לחש כנראה.
מה זה לחשים?
מה זה לחשים? זאת אומרת, יש עולם שאנחנו לא מבינים אותו, יש עולם רוחני, ויש צורות לעבוד עם העולם הזה. זה שאני לא מבין אותו, זה לא אומר שהוא לא עובד. חזל הבינו, הם נתנו לי את ההנחיה הזאת. אתה שואל אותי, אין לי שום הבנה למה שזה יעבוד. כמו שאתה אומר, זה נשמע בדיחה. אבל חזל שהבינו איך הדברים עובדים, אמרו שיש...
גם להיום כאילו?
זו שאלה טובה. לא יודע. נכון? לא יודע.
חוזרים על פסוק שלוש פעמים וכמה
דברים? לא יודע, לא יודע לענות. לא יודע.
לא, אבל בהם יש גם היגיון.